קראנו השבת את פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה. ויאמר בי אדוני, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, והליכר אפך בעבדך, כי חמוך כפרו. אומר המדרש, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, כי הנה המלכים זה יהודה ויוסף, עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה, וזה נתמלא עברה על זה. הם הראו כן תמאו, והתמאו אנשים משל ראו, כלומר, נבלו, נחפזו ולא יכלו, איכב לענות אותו מפניו, רדה חזתם שם, אלו השבטים אמרו, מלכים מדיינים, אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו. כלומר, המדרש בא לומר, יהודה ויוסף, שני מלכים. כי הנה המלכים נועדו. פירוש הזה של המדרש, הפגישה הזאת פגישה מתוחה מאוד, פגישה שיש בה הרבה עברה, כעס, כעס הדדי, כעס עמוק מאוד. וכל הסובבים הם נבלו נחפזו, אלו השבטים. באמת בחז"ל יש כמה פירושים מה משמעות הגישה והיגש אליו יהודה, איך הוא ניגש. ניגש למלחמה, המדרש אחר כך מביא שיהודה היה בכעס גדול, והיה לזה ביטוי של הכעס, ויוסף נבהל מהכעס של יהודה, שמה הוא ירוג אותו, וגם יוסף הראה את כוחו וכעס, ושניהם מתמודדים יחד, שתי עוצמות גדולות מאוד של כוחות שמתמודדים יחד. פירוש אחר במדרש, זה בעצם בזוהר, שהפגישה היא פגישה של חיבור. כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, זה לא הכוונה מלשון עברה, אלא להפך מלשון ביטול העבירה. העבירות עברו. כשיש הסכמה בין שני כוחות גדולים, כוחו של יהודה וכוחו של יוסף, שהם בעצם משלימים זה את זה. הם כוחות אדירים שאם הם מנוגדים זה לזה, הם יכולים לגרום אסון, הרס. אבל כשהם מתחברים אחד לשני, הם יכולים לקרום תיקון גדול מאוד ובניין שלם. יוסף הוא המשביר, יוסף הוא המשפיע. יהודה הוא בחינה של מלך, מקבל מידת מלכות, מידה של מלך. מלך הוא כולל בתוכו את כל הכלל כולו, הוא מקבל את השפע ואחר כך מחלק אותו לכל אלה שהוא מולך עליהם, לכל הממלכה. וחיבור בין שניים אלה, בין מי שמשביר, בין מי שנותן, שכעת יוסף זה תפקידו, שזה אולי מהות רוחנית שמבטא יוסף, ויהודה שהוא המקבל, ואחר כך הוא עם זה משתמש, משפיע לכולם. חיבור כזה הוא חיבור שעושה תיקון גדול בעולם. נבהלו נחפזו, מי נבהל? נבהלו כל המסתינים, כל בעלי הדינים, כל אלה שמחפשים את העבירות ולהניש את האנשים בעולם על עבירותיהם. פתאום יש כזה תיקון בעולם, הם כאילו אין להם תפקיד, הם לא יכולים כבר למלות את תפקידם, כי האחדות היא מסלקת את כל העברה ואת כל העבירה. וזה אומר הזוהר בהמשך לרעיון הזה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, הוא חייב להשפיע, הוא לא יכול כבר לעצור את השפע של השפעתו, הוא חייב לגלות מיהו, כדי שיבוא החיבור בין יוסף ויהודה. הפרשה דרמטית. המפגש הזה אחרי הפירוד הגדול שהיה בין האחים. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויאמר יוסף, הוציאו כל איש מעליי. ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחד. ויתן את קולו בבכי וישמעו את מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי? ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. על הפסוק הזה, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, אומר המדרש, רבא כהן ברדלה אמר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. בלעם חכם של גויים לא יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו. הדאוד הכתיב, אסכן, הסכנתי לעשות לחכו, ויאמר לו. יוסף קטנם של שבטים היה, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו. הדאוד הכתיב, לא יכלו יחב לענות אותו כי נבלו מפניו, לכשיבוא הקדוש ברוך הוא. ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר הוכיחה וערכה לעיניך, על אחת כמה וכמה. כך אמר אבא כהן ברדלה, וכך אמר גם רבי אלעזר בן עזריה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף הצדיק שהוא בשר ודם, כשהוכיח את אחיו לא יכלו לעמוד בתוכחתו. הקדוש ברוך הוא שהוא דיין ובעל דין, ויושב על כיסא דין, ודן כל אחד ואחד על אחת כמה וכמה, שאין בו, שאין כל בשר ודם יכולים לעמוד מפניו. כלומר, החכמים כאן מדגישים, נפגשים עם המאורע הזה, ומתעוררים לומר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. כלומר, לא יכלו אחיו לענות אותו מפניו, זה מעורר אצלהם עירורים של תשובה. אם תוכחה של בשר ודם נבלו ולא יכלו לענות אותו, מה יהיה תוכחה של ריבונו של עולם? אנחנו צריכים, הנבלו מפניו זה כפשוטו. הרי זה הבושה שהייתה לאחים באותה שעה, הרי אין מילים לתאר את גודלה. יוסף, שהם מכרו אותו, שהם רצו להרוג אותו, והנה יוסף הוא כאן המושל בכל ארץ מצרים. הוא עומד לפניהם, והם כבר התחרטו, והם כבר הבינו את הטעות שהם עשו, וכבר כמה פעמים דיברו בינם לבין עצמם, למה הם עשו את הדבר הזה, והנה יוסף עומד לפניהם, והם, הבושה אוכלת אותם, לא יכלו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אבל הבושה הייתה הרבה יותר עמוקה מאשר הבושה הפשוטה על הרעה שהם עשו לו. הם נוכחו שהם טעו, לא רק בזה שהם היו אחים רעים, אלא בזה, כי הם חשבו שיוסף הוא אדם מקולקל. יוסף הוא לא יכול להיות חלק מהשבטים. צריך להרחיק אותו. יש לו דרך ממוטעת, מסוכנת. תראה מה האידיאולוגיה, שיוסף הוא בעצם, הוא לא בסדר. הוא הולך בדרך רעה. צריך להרחיק אותו. והנה מתברר שיוסף לא הלך בדרך רעה. שכל ההסתכלות שלהם עליו הייתה מוטעת לחלוטין. הנה יוסף, ריבונו שלם, העלה אותו למדרגה כזאת. זאת אומרת שיוסף הולך בדרך נכונה. והנה יוסף הוא אומר, אני אחיכם, אני לא שיניתי מדרכי, אני נאמן לבית אבי, אני ממשיך בדרך האמת, בדרך האמונה, בדרך התורה. והם, מתברר להם שהם טעו, טעו בכל השיקול דעת, בכל ההסתכלות על דרכו של יוסף. וזה באמת מביא אותם לאוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מי יודע? אנחנו הולכים בדרך, אולי אנחנו טועים בדרך. אולי לא ביררנו לנו את הדרך עד הסוף. אולי עשינו עוד הרבה טעויות. מי יודע כמה טעויות עשינו? אם אנחנו רואים איזה טעות נוראה עשינו עכשיו, והגענו למה שהגענו עם מה שעשינו ליוסף, מי יודע עוד איזה טעויות? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. כלומר, אבא כהן ברדלה כאילו מעמיק בתחושות שלהם בעצמם, והוא אומר, אנחנו גם כן צריכים לחשוב את אותם הדברים. מי יודע? אולי אנחנו מדי שטחיים, אולי אנחנו לא שמים לב לתקן את דרכינו, ולא עשינו את כל המאמצים לברר את הדברים, ולשפר עוד, ולהתקדם, ולהתיישר. ואם לא עושים את המאמצים, ואחר כך מגיע יום הדין ויום התוכחה, ופתאום מתברר כמה ביקורת, כמה תוכחה יש כלפי המעשים שלנו, וזה ריבונו של עולם יבוא ויוכיח, אז אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה באמת. מה זה אומר? שצריך אדם כל הזמן לעשות חשבון נפש, ולבדוק את דרכו, ולראות איך הוא יכול להיות יותר טוב, ובמה הוא יכול להשתפר, ולראות אם הוא לא טועה, ולעשות את כל המאמצים שאפשר. אם אדם עשה את כל המאמצים, הוא לא מחויב יותר מזה. גם אם הוא טעה, הוא לא יהיה שם. אומן שטעה, פטור. שוחט. שחט וקלקל בשחיטתו, אבל הוא אומן, פטור, כי זה אונס. אם אדם למד היטב את כל מה שצריך לעשות, עשה כל מה שצריך, השתדל בכל המאמצים שאפשר להשתדל, והיה לו טעות, אונס רחמן הפטרי. אבל אם אדם לא עשה את המאמצים, ולא בחן את עצמו עוד ועוד, ולא שקל איך אפשר עוד להשתפר ועוד לתקן, אז אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה. שפתאום מתברר שלא עשינו את המאמצים הדרושים, ושגינו בכמה וכמה דברים, ואנחנו נצטרך לעמוד בפני התוכחה, חס וחלילה, התוכחה של ריבונו של עולם. זה מה שאומר רבא כהן ברדלה, וגם רבי אלעזר בן עזריה. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. צריך להתבונן בדבר הזה. ועלי המוסר הביאו מכאן, בלילופיה נדמה לי, הביא שרבינו יונה אומר, שאם אדם היה רואה פעם אחת את הגיהנום, איזה איסורים יש שם, פעם אחת בחיים, פעם אחת את גן עדן, איזה שכר גדול יש לעושי מצווה, ואיזה איסורים נוראים יש לעוברי עבירה, לא היה יותר נכשל באף חטא ואבון. מפני שהיה עושה את השיקול, כמה מאמצים אני צריך להתאמץ כדי לא לחטוא, כמה זה קשה, וכמה לעומת זה הקושי לסבול את העונשים של החטא, ואם החשב שכר מצווה כנגד הפסדה, אז אדם לא היה חוטא בכלל. אדם היה רק שוקל את הדברים, נפגש עם עם הדבר, עם המציאות הזאת, עם המציאות העליונה, הרוחנית, השמיימית. ולא יכלו יחב לענות אותו כי נמעלו מפנה. התברר להם שליוסף דרך משלו. אולי אפשר לקשר את זה עם המשך הפרשה, כשיעקב ויוסף נפגשים, אומרת התורה, ויסור יוסף את מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד. רש"י מביא דברי חכמים, ש יוסף אמנם נפל על צווארי יעקב אביו, אבל יעקב לא. יעקב באותה שעה קרא קריאת שמע. והשאלה נשאלת, הרי בוודאי הפגישה הזאת לא הייתה בלתי מתוכננת, זה פגישה של מושל בכל מצרים, היה הכל מתוכנן, ידע יעקב שעוד מעט מגיע יוסף, אי אפשר היה לקרוא קריאת שמע לפני כן או אחרי כן, אי אפשר לתכנן שלא יהיה בשעת קריאת שמע, בדיוק. יש רוצים לפרש שזה היה בשעת קריאת שמע, אבל יעקב קרא קריאת שמע, ויוסף מפני העירה, הוא צריך לירה מאביו, אז כתוב שמותר להפסיק בקריאת שמע מפני העירה, מפני הכבוד, אז יוסף הפסיק, אבל יעקב לא היה צריך להפסיק, זה הבן שלו, הוא לא צריך להיות ירא ממנו. אבל המהר"ל אומר שזה לא היה בשעת קריאת שמע. ולמה יעקב קרא קריאת שמע? כי דווקא בגלל הפגישה. לא למרות הפגישה, אלא בגלל הפגישה. הוא ראה את יוסף, ונתמלא שמחה כל כך גדולה, והתרוממות נפש כל כך גדולה, והלב התרחב. אז הוא פנה לריבונו של עולם, וקיבל על מלכות שמיים, מתוך השמחה הגדולה, מתוך הגודל הלב הזה, הפנה את הכל לעבודת השם. ואז נשאלת השאלה, למה יוסף לא עשה כך? גם יוסף שמח. אומר השפת אמת, כאן היו שתי דרכים בעבודת השם. יעקב עובד את ריבונו של עולם מעל הטבע. יעקב אבינו מדרגה מיוחדת שמתרומם ופורש מהמציאות, ומתרומם מעל המציאות בדבקות של רבנות לריבונו של עולם. ויוסף, הוא יש לו שיטה אחרת. הוא עובד את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. כלומר, מקדש את המציאות. הוא רואה את הפנימיות של המציאות ומרומם אותה. זה שתי דרכים בעבודת השם. לכל דרך יש את המעלות שלה. אי אפשר להגיד שדרך אחת יותר גדולה מחברתה. כל דרך יש לה את המעלות שלה. יוסף עובד, הוא מחבק את אביו. הוא נופל על צווארי אביו, הוא עובד את השם בצורה כזאת. לא מפסיק ועכשיו הוא אומר פורש ועכשיו קורא קריאת שמע. הוא נופל על צווארי אביו עוד ובוכה ומתרגש ומחבק ושמח, וכך הוא עובד את ריבונו של עולם. כי הוא יודע לראות בתוך כל המציאות, כל השמחה הזאת היא שמחה של עבודת השם. שמחת הפגישה הזאת היא עם יעקב אבינו. זה עניינו של יוסף תמיד. הוא עובד השם בסתר, כלומר בתוך המציאות. יוסף קידש שם שמיים בסתר. הוא מקדש את הוא רואה את הסתרים של המציאות. קידש שם שמיים בסתר, זה במובן הזה שגם שרואה בכל בשם שמיים בכל סתר, והתגלו לרוב בקרב הארץ. הוא כמו דגים, אין העין הרעה שולטת. הוא יכול גם להתמודד עם היציאה למצרים ולא ליפול. למה? כי הוא עובד את השם בפנימיות, ולשם לא יכולות לחדור השפעה. והוא כלפי חוץ נראה כאילו לא היה ברור איך את גדולתו של יוסף, היא הייתה פנימית. ואחים לא הבינו את זה שאפשר לעבוד את השם בתוך המציאות, בתוך הטבע. והם חשבו שהוא לא בסדר, והם הרחיקו אותו. והוא כן עבד את השם, והם לא הבינו את זה, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. פתאום מתברר להם שהם לא יודעים להסתכל על המציאות, שמסתכלים באופן חיצוני, שמסתכלו על יוסף וראו מעשיו מבחוץ, ולא ראו את התוך הפנימי, איך שבכל דבר כאילו טבעי הוא עובד בעצם את ריבונו של עולם. זה זה הייתה דרכו של יוסף. שלימות העבודה מחוברת משני הדברים. לעולם ידם יראי שמיים בסתר ובגלוי. יש יראת שמיים בסתר, ויש יראת שמיים בגלוי. יראת שמיים פנימית, עמוקה, לא רואים. ויש יראת שמיים בפועל, גלויה. וכמובן צריכים, אדם צריך להיות גם יראי שמיים בסתר וגם יראי שמיים בגלוי. אבל לכל פן יש את הייחודיות שלו. וכל אדם מדגיש את הצד המתאים לו. ומיני ומיני התקלס אליי. לפני הפסוק הזה, שקראנו עכשיו על הפגישה של יוסף עם יעקב, אומר הפסוק, ואת יהודה שלח לפניו גושנה, את יהודה שלח לפניו אל יוסף, לראות לפניו גושנה, ויבוא ארצה גושן. חזן מפרשים, את יהודה שלח לפניו, מה הוא להכין, מה הוא צריך להכין, יש שם שני פירושים. להתקין לו בדירה, זה פשט. ואחד אמר, להתקין לו בית ועד, שיהיה מורה בו דברי תורה. כלומר, באים למצרים, באים לגושן, איפה בית המדרש? תדע לך שהוא כן. כיוון שהלך יוסף מאצלו, היה יודע באיזה פרק פירש ממנו, שהיה משנה אותו. כלומר, יעקב לימד את יוסף, והפרידה הייתה בפרק מסוים בתורה, וכיוון שבאו אחרי יוסף אצלו, ואמרו לו עוד יוסף חי, ויפג ליבו, נזכר באיזה פרק פירש ממנו. נזכר יוסף? עסקנו אז בפרשה. אמר בליבו, יודע אני שבפרק עגלה רופא פירש ממנו יוסף. אמר להם, אם אתם יודעים באיזה פרק פירש ממני, אני מאמין לכם. מה פירוש המדרש הזה? כן, אני רוצה לדעת, איפה יוסף עומד מבחינה רוחנית? האם באמת יוסף חי? חי כמו שצריך לחיות? חי חיים של תורה? אז הוא אמר לכם מה היה הפרק האחרון שאנחנו עסקנו ביחד? אמר להם, אם אתם יודעים באיזה פרק יפרש ממני, אני מאמין לכם. אז אני יודע שהוא עומד במדרגתו. אף יוסף היה יודע באיזה פרק פירש ממנו. מה עשה יוסף? נתן להם עגלות, שנאמר, והייתם להם יוסף עגלות על פי פרעה, ללמדך. כלומר, עגלות זה לרמוז על עגלה ערופה. שללמדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב, היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו. כלומר, חז"ל רוצים לתת תיאור של החיים של בית יעקב, הם היו אנשי תורה. עוסקים בתורה, לומדים תורה, וחיים חיי תורה, ואם נזכרים ביוסף, נזכרים בסוגיה שלמדנו. זה התוכן הרוחני שלנו. מה למדנו באחרונה? על יפרד אדם מחברו, אלא בדברי תורה, שמתוך כך זוכרו. הפרידה צריכה להיות תמיד מדברי תורה. אדם אחד נפרד מחברו. איך הוא יזכור אותו? דברי תורה הוא זוכר, אז הוא יזכור גם אותו. לא שהוא יזכור אותו ויזכור דברי תורה, יזכור את דברי תורה. היה מישהו שפירש שמתוך כך זוכרו זה להגיד לו דבר תורה שכל יום נזכרים בו. הלכה למעשה שמקיימים אותה כל יום. ואז כל יום נזכר אותו. כיוון שההלכה הזאת הוא נפגש איתה בכל יום. אבל כל פנויים זה הדרכת חכמים. אדם לא ייפרד מחברו אלא מתוך דברי תורה. יוסף נפרד מיעקב, הולך בשליחותו של יעקב אל האחים, נפרדים בדברי תורה, ויעקב זוכר את זה, ויוסף זוכר את זה. ואז הם מחכים לפגישה. אולי יתחדשו חידושים לכל אחד. ירחיבו את ביור הסוגיה שמסקו בה. כמובן חז"ל מרמזים לנו שמסקו בסוגיית עגלה ערופה, כי זה הפרשה, שזה מה שקרה, כי מצא תרוף תורף יוסף, כן? המדרש ממשיך. ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב, היה עוסק בתורה, כשם שהיו אבותיו. ועד עכשיו לא ניתנה תורה. עדיין התורה לא ניתנה, ואף על פי כן עסקו בתורה. אבל כתוב באברהם, וישמור משמרתי, ומכאן למד אברהם את התורה, רבי שמעון אומר, נעשו שתי קהילותיו כשני קדים של מים, והיו נובעות תורה. מעצמו, מבפנים, מהכליות. ומניין שכן הוא שנאמר, אף ילילות, ישרוני קהילותיי. מסר כליות. כליות אמר, הכליות כביכול מלמדות תורה. רבי לוי אומר, מעצמו למד תורה, שנאמר מדרכה וסבא. סוג לב ומעליו איש טוב. רבי יונתן, שר הבירה, אמר, אפילו עירובי תפשילין היה אברהם יודע, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי. זאת אומרת, אפשר ללמוד תורה, אדם יכול ללמוד תורה מעצמו. אתה צריך זהירות בזה. כל אחד יגיד איך שהוא מבין ככה תורה. איך אדם יכול להגיע ללימוד תורה מעצמו? מה הפירוש קהילותיי, שרוני קהילותיי? אם אדם מחפש את האמת, מחפש ועובד ומתאר את עצמו ומזכך את עצמו מכל וכל, אז מופיעה הנשמה הפנימית שבו, שהיא יודעת את כל התורה כולה. ואדם מעצמו יכול להגיע לידיעת התורה. זה מה שחזל אומרים לנו. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא מסביר כך את מה שאמרו, מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו הביאנו להר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה שווה ללכת להר סיני? טיול לסיני. דיינו, מספיק, גם טיול זה דבר טוב, לראות את סיני. איזה מדרגה זה, אילו הביאנו לפני הר סיני ולא נתן לו את התורה, מה יש מזה? הוא מסביר, שכשישראל באו לפני הר סיני, פסקה זו המתן. נסתלק מהם כל הקלקולים, כל הזוהמה, והם כבר מעצמם ידעו את התורה. הנפש ניתה תהורה. הם ניתרו תהרה מוחלטת. ברגע שהנפש תהורה, תהרה מוחלטת מכל יצרים, מכל תוות, מכל נטיות שליליות, אז ממילא התורה פנימית מתגלה. כי נשמתו של האדם, לפני שהוא נולד, ידע את כל התורה כולה. בא מלאך וסותר על פיו. כשהוא נולד, הוא שוכח, ועכשיו הוא צריך לעבוד מחדש. אבל כשמסלקים את כל הזוהמה, אז כאילו הנשמה יכולה להתגלות. אילו הביאנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, היינו יודעים את התורה גם בלי מתן תורה. אבל זה היה עבודת השם שלא מצווה ועושה. זה עבודה גדולה. אבל גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. ולכן המדרגה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אחרי שכבר ידענו את התורה, היא מדרגה נוספת של נהיינו מצווים ועושים. האבות ידעו את התורה מעצמם. אף לילות ישרו נקיליותיי. המוסר הכליות, הרגש הבריא. לכל אחד יש רגש כזה. אבל ככל מה שאתה מזכך את עצמו יותר ויותר, הוא מגיע לתארה פנימית שהוא יכול לדעת את התורה. וכי תאמרו, טוב, מילא, המצוות ההגיוניות, אדם יכול אולי בעצמו להגיע אליהן. כל המצוות שיש בהן טעם, שיש היגיון. אבל מה עם החוקה? מה עם המצוות שהן חוקים? שאין בהן שום טעם ושום היגיון? איך אדם יכול להגיע אליהן? גם לחוקים יש היגיון, אבל היגיון עליון, היגיון אלוקי. וכשאדם ניתר ועוד ועוד ועוד, אז הוא גם יכול להשיג את זה. זאת חוקת התורה, אדם לא יכול לדעת את פרה אדומה, מצוות פרה אדומה מה טעמה, אבל יש מישהו שכן יודע, לא, אחרים לא זכו, משה כן זכה. זאת אומרת, יש טעם לכל החוקים גם כן. רק הטעם הוא עוד יותר עמוק, עוד יותר ניסה. אבל כשאדם מתאר ומזדקח ומתעלה מעלה מעלה, החוקים נפחים למצוות. זה מה שחזל כאן מתכוונים להגיד, שאברהם למד מעצמו את התורה. מעצמו למד תורה. זה כשאדם עובד ומזכך את עצמו. מכל מקום, באו חכמים ללמד אותנו, וזה אומר איך הם היו בעצמם חכמים. מאיזה מבט הם מסתכלים על האבות, ככה בעצם זה המציאות שהם חיו. כמו שמפרשים את יעקב אבינו, שהוא כל הזמן עסק בתורה, ושולח, והדבר הראשון שהוא אומר, איפה נלמד? עוברים למצרים, איפה נלמד? לא, איפה נגור, איפה נשב, איפה נלמד. כן. כבר, אמרתי כבר פעם, שאנחנו כאן בבית אל גם כן עשינו, למדנו מדרכיו של יעקב אבינו, והדבר הראשון שבנינו בבית אל, זה היה בית המדרש. הוא היה בניין האבן הראשון בכל בנימין והשומרון. אולי גם ביהודה, אני לא זוכר. אבל בכל האזור הזה גרו, הביאו קרוונים, אבל אנחנו התחלנו עוד לפני כן. אנחנו כשבאנו כאן לפני כ-30 שנה, לפני קצת, כן, בדיוק, כן, 30 וחודשיים, כן, אז היינו, קיבלנו מקום לגור על יד המחנה, בקצה המחנה, המחנה הצבאי, ואנחנו תכננו להקים כאן ישיבה. אז הקצו לנו את הגבעה הזאת, שהוא הישיבה, ומיד הלכנו, הגבעה הייתה שוממה וריקה, מיד אנחנו הלכנו לחפש תוכניות, איזה בניין, באנו לאדריכל, הוא אמר, חצי שנה זה לוקח לעשות תוכניות. אמרנו, לא, תיתן תוכנית מוכנה מאיזה מקום. אנחנו צריכים עכשיו לבנות, לא, אין לנו זמן עכשיו לתכנן משהו מוכן. הביא תוכנית מוכנה מאיזה מקום שהוא בנה, במקום אחר, וקיבלנו אותה. אז הוא שואל, אבל איפה הוא נבנה? יש כאן תוכנית, איפה לבנות את בית המדרש? אולי אתם תעשו את בית המדרש באמצע הכביש? יעשו אחר כך תכנון. אמרנו לו, התוכנית כתובה בשולחן ארוך. כתוב שבית המדרש בונים בראש, במקום הכי גבוה. אז איפה שהמקום הכי גבוה, נבנה את בית המדרש אחר כך, יתכננו את שאר המקומות, את הכבישים ואת הרחובות ואת הבתים למגורים, יתכננו לפי זה. אז הזמינו תצ"א, תצלום אווירי, התברר איפה זה בדיוק המקום הגבוה ביותר, באנו לכאן עם האדריכל, והוא אומר, אם כן כאן, שם זה היה במרכז בית המדרש, בואו ניקח אבנים, נשים באמצע, זה מרכז בית המדרש. הוא שואל אותי, ואיפה ארון הקודש? אמרתי, ארון הקודש, לכיוון ירושלים. טוב, הרב אומר, סוסני סימונים, איפה יהיה הכיוון של ארון הקודש? ההר היה שומם, לא היה כאן שום דבר, ואז התחילו לחפור את היסודות. עשינו, כבנו קבלן, שהוא יבנה, והוא התחיל לחפור את היסודות. ואז הוא אומר, רבותיי, אי אפשר לבנות בית בלי מים. לא היה כאן שום מים, המחנה היה רחוק 800 מטר מכאן, ולא היה שום צינורות מים כאן, זה היה עדיין שומם. הוא אומר, אני לא יכול עם דליים לסחוב משם. ככה אי אפשר לבנות. אז אני רוצה לספר לכם את עכשיו, התחלנו הפוך מכל המסדרים. אז אנחנו הלכנו למפקד הצבאי שהיה אז פה, ואמרנו לו, תראה, אנחנו רוצים לבנות. אז הוא אמר, צינורות. תפרסו אתם לבד, תיקחו צינורות, תחברו את זה למחנה. ככה התחיל לבנות בית המדרש, עוד לא היה שום דבר. מפעם לפעם באנו ולמדנו כאן על קרקע בית המדרש, כדי לעשות קביעות של לימוד. עוד לפני שהיה יציקה, שום דבר, רק חפירות בינתיים. אחרי קרוב לזה היה, התחלנו את זה בערך בשבט, עלינו בחשוון, כפי שאמרתי, בשבט, תדר, ויותר מאוחר, באלול היה כבר יצוק הבסיס של בית המדרש, על זה עשינו, בכל בשמחת תורה, עשינו את ההקפות על היציקה של בית המדרש, הקפות של שמחת תורה. ועדיין, אז כבר, לא, בעצם, אז כבר היו הובאו קרוונים לכאן. אבל בית המדרש התחלנו ראשון לפני הכל. כמו שאומר, כמו שמספר לנו המדרש, ואת יהודה שלח לפניו גושנה, להכין לו בית מדרש. יישוב שמתחיל מתוך תורה, מתוך בית מדרש, זה אמר, להתחיל עם השורש, עם היסודות. עברנו את ימי החנוכה המרוממים, והתעלינו ממדרגה למדרגה, מיום ליום, מוסיף והולך אור, אור של נר של מצווה, נר מצווה ותורה אור. וכעת הגענו לחודשים היפים של הזמן, השנה הזאת היא שנה מעוברת, וזו תקופה שאפשר ללמוד ברצף, שישה חודשים, חצי שנה, ברצף אפשר לעלות מעלה במעלות התורה. כפי שראינו כאן במדרש, זה המהות של ישראל. להיות עוסקים בתורה. קיים מצוות, פועל יוצא מלימוד התורה. לימוד התורה יש לו את הערך המרכזי, המרומם, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כמו שמפרש המהר"ל, שמתוך שאדם לומד, הוא מתעלה, וממילא הוא עושה את המעשים. זה לא אמצעי למעשים, והמעשים הם העיקר באמת, אלא הלימוד מרומם את נפש האדם, מחבר את האדם לריבונו של עולם, ממלא את רוחו, את הכוח הפנימי הגבוה שבתוכו. מתוך כך, האדם עושה את כל המצוות. זה, כל המצוות נגררות אחרי התורה במובן זה, כמו מצווה גוררת מצווה. למה? כי כל המצוות הן קשורות זו בזו, ואדם עושה מצווה אחת, זה כמו שרשרת, הוא מושך מצווה אחת, כל השרשרת נמשכת אליו. אדם לוקח את הלב, כל המצוות קשורות אל התורה, והוא מקרב את עיקר המצוות, את התורה אליו, כל המצוות נגררות אחרי זה. אדם נהיה יותר רציני, הוא לא עושה שטויות. נהיה יותר קדוש, הוא לא עושה דברים טמאים. הוא מתעלה בלימודו של התורה. ואנחנו צריכים להגיע למצב כזה שהחיים חיים של תורה. עם המוסר הזה שראינו מקודם, של מבחן עצמי פנימי, לא לוותר על מה שאפשר לעשות. להתקדם, לבחון ולעמול ולהתקדם. והעבודה העיקרית שאנחנו צריכים לעבוד בדור שלנו זה לקיים את המצוות באהבה. בדרך הישר, לא בדרך הכובש. אבל אם מישהו עוד לא הגיע למצב הזה, הוא חייב לכבוש את הכוחות. אבל השאיפה היא להגיע למצב כזה שהוא עובד את השם מאהבה. שהוא לומד תורה וצמא. כמו מישהו צמא לשמוע דברי תורה. צמאון, מרגיש צמאון, עוד לשמוע, עוד לדעת, עוד ידיעה, עוד דבר השם, עוד איזה רעיון פנימי, עוד איזה דברי אגדה שמרוממים את הנפש, עוד איזה הלכה, עוד איזה ביור עיוני. להיות צמא. כשהרב ציודה נפטר, אז באחד ההספדים דיבר בנו של הרב חרלאפ. והוא אמר את ביטוי כזה. הוא אמר שהרב ציודה 15 שנים הקדיש לספרי הרב, ספרי ההלכה, להוציא אותם לאור. תקופה מסוימת מאז שהרב נפטר, עד שהרב ציודה, שהרב חרלאפ נפטר והרב ציודה נכנס למלא את מקומו כראש ישיבה, אז הוא עסק בהוצאת הכתבים של הרב, והוא אמר ככה, והוא שוסו בצומו, הווי שותה בצמא את דבריהם. הוא שוסו ושוסו, שתה ושתה ושתה. אמר את זה כבר הרבה פעמים. נתן איזו תחושה, שתה ושתה.
זה האתגר היום העומד בפנינו, וחזק ומתחזק, ברצון שבאמת השאיפות הפנימיות הללו שלנו, להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, ונעלה מעלה במעלות הקודש, ונהיה בעזרת השם מאורות מהירים לישראל.